רוצה לגעת עכשיו או ליצור איזושהי הבחנה מתוך הקונטקסט של מיינדפולנס, כשאנחנו מדברים על מיינדפולנס, בין מהחוצה פנימה ובין מבפנים החוצה. באיזשהו אופן זה חלק מאוד מהותי מהנושא של קורס ההמשך, ובו בזמן זה איזשהו מוטיב שמאוד קיים לאורך כל הקורס, וחשוב לי להדגיש אותו, to name it באיזשהו אופן. אפשר לומר בצורה מסוימת של שימוש בשפה שמיינדפולנס עובד. שהלימוד, הטיפוח והאימון של מיינדפולנס משפיע, נקודה, משפיע על העולם הפנימי, משפיע על מצבים נפשיים, משפיע על מצבים גופניים. אפשר לומר שזה מוכח. אפשר לומר, אני יודע את זה, אני יודעת את זה. זה לא דברים נפרדים, אבל אני רוצה לחדד את ההבחנה הזאת. אני יכול להאמין שמיינדפולנס עובד. אני יכול להבין שמיינדפולנס עובד. אני יכול להיות משוכנע שמיינדפולנס עובד. מצד אחד, ומצד שני, אני יכולה לדעת שמיינדפולנס עובד. אין איזשהו קיר שמפריד בין שניהם, אבל אני מנסה לתאר את הסקאלה הזאת, את הספקטרום הזה. אני יכול לחשוב שמיינדפולנס עובד כי אני נותן קרדיט לאנשים ששמעתי מהם על זה או קראתי מהם על זה, וגם בבהירות בדרך שזה הוסבר לי, או במה שאני רואה או רואה או חושב שאני רואה או רואה שם, יוצרת לי תחושה של אמון. יכול להיות שזה נשמע לי הגיוני, יכול להיות שזה מאוד משתלב בתפיסת העולם שלי. יש יכול להיות שיש לי היכרות כזאת או אחרת עם מחקרים מדעיים שמראים, מציגים ומוכיחים את העובדה, המילה הזאת, עובדה, שהיעילות של מיינדפולנס מול כל מיני סיטואציות שנבדקות. ומיינדפולנס זה, בתוך מחקרים התנהגותיים, הוא הביג וואן, כל כך הרבה מחקרים יש, וזה גדל בקצב טור הנדסי, כמות המחקרים שנעשים ובודקים את ההשפעה של מיינדפולנס, כשהרבה מאוד מהם כן מדגימים על מצבים שונים ומשונים. ומול כל זה, או אולי יותר אנחנו נאמר בהמשך לכל זה, ישנו המקום של הידיעה שלי, משתמש במילה ידיעה, לדעת שלי זה לדעת בעצמות. זה המשמעות המקראית, אירוטית בדרך כלל, שיש למילה לדעת. לדעת אישה, לדעת איש. זה להיות אחד עם משהו, שזה לא איזשהו משהו שנמצא איפשהו פה, זה משהו שממש ישנו כאן. ושוב, המילים האלה יכולות, כמו שמילים הרבה פעמים, לקחת לאיזשהו מקום שנשמע, זה לתאר משהו נורא נורא פשוט, רגע עם שכם, טלפון עם אבא, משהו, רגע שבו איזושהי היווכחות בריצה, היווכחות מתרחשת, קטע משברי, שאולי הייתי מגיבה אחרת, היווכחות, וראייה מאוד ברורה של הרגע, ושל שעצם ההיווכחות ברגע, ההיווכחות עצמה, לפני שלא עשינו שום דבר, רק נוכחנו בתוכו, משהו הותמר. כל המקום של מה שאני מכנה אותו פה, בשפה מהחוץ הפנימה, יכול מאוד מאוד לתמוך. ברמה פשטנית, אני לפעמים אומר שהמדע, כמו שהוא עכשיו, מסתכל על מיינדפולנס, הוא אחלה סוכנות של יחסי ציבור. הוא מביא בעצם את המקום, מיינדפולנס, מדיטציה, כאן ועכשיו, קבלה, שיכולים הרבה מאוד להיות לא מתאימים לתפיסות עולם מאוד מקובלות בחברה שלנו. הוא מכניס את זה, הנה זה, בדוק. זה מוכח, זה מאוד קיים בדרך מחשבה המקובלת בתוך העולם שלנו. המקום שבו נפתח בנו כלפי זה שמוכן לעיין, שאולי נוצרים בנו מבני חשיבה, שזה קל לזה יותר להיקלט, הם בהחלט חלק מההטמעה של זה. אבל בו בזמן, המקום הבאמת באמת משמעותי, הוא הגלימפסים האלה, הוא הרגעים האלה של היווכחות בתוך היומיום שלנו, בשפה אולי יותר רזה נקרא לה, זה עזר, זה תמך. ובשפה קצת יותר, שיכולה להישמע אולי מתיימרת, שפה שיש בה משהו יותר הולוגרמי, הרגע הותמר. משהו בהבנה העמוקה, לא ההבנה פה, אבל בהבנה של כל המערכת של מה שקורה באותו רגע, התחלף ב-180 מעלות. היציאה אל מה שמתרחש לא היה מקובץ ומכונס בתוך העיקרון שמארגן את החוויה שלנו בדרך כלל. איזושהי תחושת מרכז שהדברים מתכנסים אליה בדרך מאוד שבלונית, דרך מאוד מורגלת, ששם גם קיימים הריאקטיביות, יש שם כמו שכבות על שכבות על שכבות של תוכנות שיודעות להיענות על פי עקרון התגובתיות האוטומטית. Fight, flight or freeze, תן לי רושם ו... ומשהו בתוך אותו רגע ממש מתמיר את המקום הזה, אנחנו כמו לא פועלים מהמקום המורגל הזה. אנחנו לא מגיבים, לא עולה תגובה אוטומטית אלא רשמים חיצוניים או פנימיים, אלא עולה התייחסות. Not reacting, but responding. אנחנו חיים בתוך דן מוזר. חושב עצמי לא אוהבי, מדהים. מהרבה מאוד בחינות זה פשוט מעורר השתאות להסתכל על המצב האנושי. איפשהו נמצא בימים אלה, וגם כשמסתכלים בתוך זה גם על תנועת ההשתנות, למרות שמה זה המצב האנושי, כן, זה לא איזושהי אמירה גורפת, אי אפשר להרוז 7-8 מיליארד בני אדם, או מיליוני החברות שיש בתוכו, בתוך מקום אחד. פה בזמן ה... למשל ניקח את המקום של ה... איפה החברה האנושית היום נמצאת בהתמודדות עם תמותת ילדים? משהו שלא היה אף פעם בהיסטוריה ואפילו דומה. היו אנשים שחיו עד גיל די מופלג, גם בעידנים הרבה יותר עתיקים, גם אצל ציידים לקטים, אבל אנשים הרבה הרבה יותר סיימו את חייהם בילדות. תהליך חיים מודרני שבו בעצם רובנו לא חיים עם איום ממשי בתוך כך על חיי ילדים. אנחנו חיים בו גם, אנחנו חיים גם בעידן שרבים מאיתנו לא חיים עם תחושת איום ממשית על חיינו, אולי לא עם תחושה שאולי זה מקום שיכול להיות יותר סובייקטיבי, אבל שמבוססת באיזושהי מציאות חיצונית. רבים רבים מאיתנו, גם בישראל למשל, עם הסכסוך שקיים פה, ועם זה שאנשים הולכים פה לעולמם גם בדרכים לא טבעיות מעבר לתאונות דרכים, אנחנו לא יושבים בבית כל יום עם, עם איזושהי ידיעה שמאוד יכול להיות שהשבט השכן פתאום יפלוש לנו לכאן, ישרוף לנו את הכפר, ייקח את כל רכושנו, יאנוס, יהרוג. אנחנו חשים, אנחנו חיים בתוך איזושהי תחושה של ביטחון יחסי. וכל זה בתוך עולם שאנחנו גם עדים בו להרבה מאוד אלימות. גם כך יש, גם בתוך המקום הזה של האלימות בעולם, ישנן כל מיני נקודות הסתכלות. מצד אחד אנחנו ערים להמון המון אלימות, מלחמות שישנן בעולם, מה שאנחנו למשל יודעים לנו על מה שקורה בסוריה, או קרוב או רחוק במיינמר, בבורמה. מצבים קטסטרופליים. ובו בזמן ישנם נתונים, ישנם היסטוריונים שטוענים שמאז ימי מלחמת העולם השנייה לא היה בו מצב שבו יש כל כך הרבה מקומות שלא נקרא לזה שלום, אבל של אי מלחמה. שמלחמה פעילה לא מתרחשת. מצד אחד אנחנו חיים פה בעידן שיש את הפוטנציאל האמיתי והממשי מתוך הקונפליקטים האלה. להשמיד את כל הגזע האנושי ואת כל החיים בכלל. מצד שני, מאז משבר הטילים בקובה, כמה שנים כבר חלפו? קרוב ל-50. מאז, או לפחות מאז, הנפילה שלה, של הגוש המזרחי. אנחנו לא בתוך, לא מתמודדים עם מצב שבאמת זה נראה קרוב. מימוש הפוטנציאל, ההרס הזה בצורה של לוחמה. ובתוך כל העידן הזה, ועם כל ההתפתחות הטכנולוגית, וכל המקומות שמאפשרים לנו, למשל, קצת קר, נשבת צמיחות, ברור שיש בבית, מה זאת אומרת? ויש גם תנורים, ויש מזגן. ליצור לנו את תנאי האקלים האידיאליים, או להזין את עצמנו ולא לחיות ברעב. אני עושה פה כמובן, אני לא נוגע פה בכל האנושות, ישנם פרחים של האנושות שלא נמצאים במצב הזה. אבל כל כך רבים מאיתנו, והתנועה שיש יותר ויותר אחוזים שחיים ככה, זה הולך וגדל. ובו בזמן המצב הפרטי שלנו, לאו דווקא הולך ונהיה יותר מסביע רצון. אני ממש ממש לא בטוח ש... שרמת הרוגע, הרגעים של שמחה, תחושה של ביחד, הרגשה של להיות אהובים או אוהבים, היא מאפיינת יותר את החיים שלנו מאשר חיים של אנשים שאנחנו אפילו חלק מאיתנו זוכרים לפני כמה עשרות שנים בתוך חברה פשוטה יותר או מתוך מגעים עם חברות אחרות בהודו, בדואים, כל מיני מקומות שכאלה. כלומר, צעדים מאוד מאוד גדולים, משמעותיים, שאנחנו גם לא יודעים עדיין לאן הם הולכים, בתוך מה שאנחנו יכולים לקרוא לו החברה האנושית, או חברה האנושית, או האנושות, לאו דווקא ניבטים. גם אם אנחנו מסתכלים על כל הקדמה הזאת, כאל התקדמות והתפתחות, ווואו, מה יש לנו, ואיזה עושר מדהים, כן? עושר מדהים, קיים בתוך החברה הזאת, הדרך שבה הוא בא לידי ביטוי, לא בזה שאני לא צריכה לעשות כלים ואני יכולה ללחוץ על כפתור, אפילו שאת המכשיר הזה אף פעם לא הבנתי למה, תמיד אומרים לי לפני זה לנקות את הכלים, אני לא אומר לי נקה אותה, למה שאני לא אשטוף אותם כבר לפני שאני מכניס, אבל לא יודע, איזה חיים, יש לי דישוושר. כל המקומות האלה בתוך זה שישנם, והחוויה שלי, כמו שאני חווה אותה, כל זה יושב, והזכרנו את זה, על המצע הזה של סטרס, של חברה שחיה בסטרס, והסטרס הזה מראה את פניו בתוך החוויה שלנו, יום, 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 יום. עוד דבר מאוד מעניין שמתרחש בעידן שלנו הוא שמצד אחד ההתפתחות של המדע, המדע עם התפיסה של מה זה מדע כפי שהיא באה לידי ביטוי במאות השנים האחרונות והמהפכה המדעית והדרך שבה המדע ישתלב בכלכלה ובקפיטליזם שהביאה להרבה מאוד התפתחות מדעית, הרבה מאוד השקעת אנרגיה שיצרה תרופות מדהימות, למשל, פיתוחים טכנולוגיים מדהימים. הרבה מאוד מקום הלך לאחד הענפים במדע של, שאולי ענפים גם בתוכו ישנם, של הרפואה. ולתוך כך, ממש בעשרות שנים האחרונות, נכנס גם בעצם המקום שבתוך הראייה של רפואה, בתוך הראייה של פסיכיאטריה, במובן מסוים של פסיכולוגיה, ענפים במדע, ישנו יותר ויותר מקום שבעצם מסתכל על עולם הנפש, על העולם הפנימי, על הדרך שבה אנחנו רואים או חושבים את החיים. מתוך המקום הזה נולדו גם בין השאר, אפשר את כל המחקרים ואת כל ההתעסקות הגדלה יותר ויותר במיינדפולנס. ההבנה שזה לא רק איזושהי מכונה פה, שנכניס את החומרים הנכונים, או נחתוך, או נחבר את החוטים הנכונים, להתרחש כל מה שיתרחש. עם כל ההבנה, ועם כל מה שהמדע והרפואה למדה לתקן כל כך הרבה קלקולים, לצד זה ההתייחסות שזה לא רק זה. רגע לפני שאנחנו מנסים לתת תשובות, או תיאוריות, או המקום שבונה או מסביר, לא שאין להם מקום, גם אנחנו כאן מציגים, מתכתבים בינינו עם כל מיני צורות הסתכלות, אבל המקום שהוא מבפנים החוצה, מבפנים החוצה, לראות את ההשפעה של הרגשות, של המחשבות, של הדרך שבה אני תופס את הדברים, של הדרך שבה אני מתייחס כל רגע אל מה שנמצא בתוך הרגע הזה. כיצד זה בעצם משפיע בצורה כל כך כל כך משמעותית על מה שאנחנו יכולים לקרוא לו בריאות גופנית או נפשית. באנגלית ישנה כאן הבחנה שאני לא כל כך יודע לעשות אותה בעברית, בין המקום של to heal ו-to cure. בתוך הרחבה של המקום שרואה בריאות או ריפוי כאיזשהו משהו שבא להגיב ולתת מענה לאיזשהו חולי, מתוך כוונה להירפא ממנו, to cure it, מקום שבעצם מסתכל על healing. המילה healing באה מהשורש, מהמילה בכוון whole, שלם, של הסתכלות על הבן אדם כאורגניזם שלם, שהוא בעצמו חלק משלם גדול יותר. משפחה, חברה, תרבות, גאיה, מרחב סביבתי. והאופן שבו הדרך לחיות חיים שלמים, whole, היא בעצמה יש בה בריאות, היא בעצמה יש בה ריפוי. היא קודם כל תורמת לכך שהתפתח פחות מה שאנחנו קוראים לו חולי, ובו בזמן היא מטפחת את היכולת שלנו להתמודד עם מצבי חולי או מצבים, נקרא להם מצבים של חוסר בריאות. גם המילה שעלתה לי לפני כן היא מצבים לא נורמליים, אבל זה ממש לא, לא המקום. נורמליים מתייחס אל הרגיל, אל הנורמה. אתם זוכרים את הציור המדהים שציירתי פה, שדיברנו על תגובת לחץ? זוכרים?
כן.
המעגל האכזרי. המעגל האכזרי בעצם, כשאנחנו מסתכלים בו על תגובות הלחץ, המעגל האכזרי של תגובות הלחץ, תוך הבנה שתגובת לחץ בבסיסה היא אירוע טבעי. ובו בזמן, מתוך חיים של החברה, תרבות, וכל אחד מאיתנו כפרט, שמבוססים על ראייה שיש בה משהו אולי קצת מבולבל, התפתחה וממשיכה להתפתח מוזנת שוב ושוב תגובה הרסנית. ישנם רשמים, חלקם באים מבחוץ, מה שאנחנו קוראים מבחוץ, אנשים אחרים, מצבים, שיחות, חלקם מגיעים בפנים, מבפנים, כאבים גופניים, חולי, עיסוק חוזר ונשנה בסיטואציות שהיו, סיטואציות שאולי יהיו ומעוררות את הקיבוץ, את התחושה הזאת של מאוימות. שוב ושוב מזינים את הדריכות הזאת. יערה, אני חושב, השתמשה במילה לתאר איזשהו משמעים, הדריכות. הדריכות הזאת שעולה, אנשים מאוימים ודרוכים. מתוך המקום כל כך מבולבל והכל כך מקובל של התפתחות, של דרך לא בריאה להתייחס אל זה, דרך שיושבת על מנגנון ה-fight or flight, אכילת יתר, פעילות יתר, עבודת יתר, אלכוהול, סיגריות, קפואין, מריחואנה, מסכים, לזוז מזה, לזוז מזה ולשקוע, וכל המקומות האלה, גופנית ונפשית, יוצרים עוד ועוד רשמים פנימיים בתוך כך, שיוצרים סטרס, מגבירים תחושת חוסר המשמעות, חוסר עניין, עייפות, מותשות, התמוטטות. מיינדפולנס הוא לא איזושהי תרופת פלא, הוא כן והוא גם לא. כי מאוד מאוד בקלות, כאשר אנחנו חושבים על משהו כזה תרופה, אנחנו חושבים על משהו, אני לוקח אותו עכשיו, והוא פותר לי את העניין לעתיד. ומיינדפולנס העניין שלו, איפה הוא? בכאן, 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 בכאן. בכאן המתגלגל, כי הכאן מתגלגל. הוא מתגלגל מרגע לרגע, אבל הוא כל הזמן יש כאן, יש את הכאן, יש את הכאן, יש את הכאן, יש את הכאן. ויש לנו את היכולת הכל כך מופלאה הזאת, כל הזמן. כל הזמן, יצירה של הדמיון, כל הזמן, להיות כאן, להיות כאן, להיות כאן. כשאני כאן ברמה מסוימת, לזמן אין משמעות, כי המשמעות היא כאן. ובתוך הכאן, מה קורה בעצם לתגובת הלחץ, לתגובת הסטרס? משהו נפתח. העיקרון, איזשהו עיקרון מארגן, שמתוכו כל התוכנות מסודרות ופועלות אוטומטית, נפתח. יש כאן משהו רחב יותר, משהו שרואה את מה שלא מובן מאליו לראות אותו, כמו נשימה. כן, נשימה. אותה פעימה מופלאה. אין חיים בלי נשימה. אני לא יכול לדבר על עצמי ועליי ועל כל הרעיונות שלי, כל שהשגתי וכל שאני יודע וכמה שאני גרוע וכמה שאני נפלא בלי נשימה. כל רגע מהרגעים שעברו בחיים ועשיתי את הדברים המדהימים שעשיתי, או את הדברים שאני עד היום לא מסוגל לחיות, כל רגע כזה הייתה נשימה, הייתה נשימה. ההבחרות רק בזה שחוץ מכל הסיפור עכשיו ישנה נשימה, משקשקת את כל מה שקורה. מאפשרת, היא כמו עושה, היא מקצרת את החיווט של האוטומט. את החיווט של המערכת שיודעת להגיב. פתאום יש שם מין משהו שמקצר, כאילו עוד מרכיב. יש את זה גם. והחיוות הזה בדיוק מאפשר את המקום, מה שאנחנו קוראים לו, בשפה של מודעות קשובה, מענה ללחץ. לא התגובה האוטומטית שעולה לו, אלא זה שהוא מענה אליו. איזושהי התייחסות שיוצאת ממקום אחר, מקום שהרבה פעם מפתיע אותנו. את זוכרת בתוך זה שסיפרת למשל על הרגע שעלה לך באותו שבוע איזשהו קונפליקט ומשהו, והתייחסת אליו ממקום אחר, לא מאותו מקום מורגל. וזה לא מרגיש אקסטראורדינרי, זה לא איזשהו משהו מיסטיר, אבל זה פשוט, כן, זה. זה בדיוק. המקומות האלה והמקומות האלה מחזקים את אני יודע. אני יודע, אני יודעת. הידיעה הזאת מזינה, נותנת דלק לשני דברים מאוד חשובים. אחד, זה לנכונות to discipline ourselves. מילה נוראית. discipline. אבל בו בזמן, המקום הזה של למצוא את החלונות. חלונות, אנחנו חיים בעידן חלונות, כולנו, כל יום לוחצים לכפתור, נפתח לנו חלונות. למצוא את החלונות ביום יום, אני לא הולך עכשיו לקטוע כבר בסוף המפגש, המפגש שעבר, התחלנו להציע את המקום של היצירתיות, ממש להגדיר לה, מה זה החלון אצל כל אחד מאיתנו. אבל זה נותן דלק אלא לטפח ולשמר את החלונות האלה, שהם הם, הם החדר כושר שבונה בנו בעצם את, את היכולת להיווכח, לעשות ערני. ובמקביל לזה, הידיעה בעצמות, הידיעה הזה עובד, נותנת לנו את האומץ להרשות ברגעים מסוימים להיווכח. להרשות לעצמנו ברגעים מסוימים להיכנס אל הטריטוריה הלא בטוחה הזאת, שלא להגיב אוטומטית. התגובות האוטומטיות מתיישבות על אג'נדה או אג'נדות מאוד מוכרות, דרכי התמודדות שלנו עם סיטואציות. כמו שלפני כמה ימים אמרה לי מישהי באיזה קורס, בדיוק בהתחלת, בשלבים הראשונים של הקורס, היא תיארה איזושהי סיטואציה עם איזשהו, שהייתה מאתגרת עם איזשהו אדם, ונוכח ה... ההצעה שלי להשתהות רגע עם מה שעולה בנוכח הדברים שהוא אמר לה, אמרה לי, זה היה כל כך יפה בתוכה של זה, מה, אני פריירית? כן, זה דורש המון אומץ להיות במרחב הזה רגע. במרחב, אני לא יודעת בדיוק מה יקרה שם. כן, אני יודעת, זה כואב. וזה מוכר, זה מורגל. להיות רגע בתוך המקום הזה שאני לא כל כך יודעת מה יהיה שם, זה דורש אומץ. הסוג של, של ה, הידיעה הזאת בעצמות מאפשרת לנו, והשאלה הזאת היא, האם אני מוכנה לנסות עכשיו ועכשיו להיכנס לטריטוריה הלא ידועה הזאת? אעצור כאן עכשיו את המונולוג שלי. רוצה לפתוח את המרחב להתייחסויות, תהיות, איפה הדברים פוגשים אתכם מתוך מה שאתם רואים ונוכחים, בתוך החוויה שלכם בשבועות האחרונים.